שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. היום אני רוצה לדבר על השינה בראי היהדות והמדע, ואני מקווה שהדברים לא יגרמו לכם להירדם, אלא תישארו איתי עד סוף הפרק. ובכן, כשלמדתי באוניברסיטה הפתוחה למדנו קורס על השינה. מבחינת הפסיכולוגיה, שינה נחשבת להתנהגות לכל דבר, ומיד נראה גם למה. אני זוכר שלמדנו שם בקורס משפט שאומר, עד למאה ה-19 סברו כי בזמן השינה הנשמה עוזבת את הגוף, והשינה בעצם מהווה סוג של מוות. ואז חשבתי לעצמי שמי שכתב את הקורס הזה אולי חושב שכל יהודי מאמין שייך למאה ה-19. בואו נראה. כל יהודי מברך בכל בוקר, ברוך אתה, המחזיר נשמות לפגרים מתים. בכל תפילה, מלבד ההודעה על עצם החיים, אנחנו מודים לבורא עולם שיחזיר לנו את נשמתנו היום. אנחנו אומרים בברכת מודים, ועל נשמותינו הפקודות לך. בכל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הנוסח של התפילה הזו, שהיא אגב תפילה די חדשה, רק קיימת כמה מאות שנים, היא מבוססת על הפסוק במגילת איכה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. הפסוק הזה מתאר את האמונה והביטחון שיש לאדם בבורא, שבכל לילה אנחנו מפקידים בידי הבורא את נשמתנו, כפי שנאמר בתהילים בידך הפקיד רוחי, והוא בחמלתו משיב לנו אותה בכל בוקר רעננה וחדשה. כבר לפני כ-80 שנה או יותר קצת, המדע גילה בעזרת מדידת תדרים חשמליים במוח, שהמוח והתודעה ממשיכים לפעול בזמן השינה. החוקרים גילו שהשינה מחולקת למספר שלבים שחוזרים על עצמם כל שעה וחצי בערך. בשלבים הראשונים ישנה האטה בגלי המוח, והם עוברים מפעילות של גלי אלפא לגלי תטא ודלתא איטיים יותר. בשינה הזו, השינה העמוקה, שרירי הגוף עוברים למצב של מעין שיתוק, ואגב, כשאנחנו מתעוררים משינה כזו, אנחנו מתעוררים ככה מאורפלים ואפופים, קשה לנו להתעורר רעננים מהשלב הזה של השינה העמוקה. לאחר שלב השינה העמוקה, מגיעה שנת החלום שנקראת REM, שזה ראשי תיבות באנגלית של Rapid Eye Movement. בשינה הזו הגוף חווה את החלומות במוח, בפעילות של גלי מוח מהירים, בתנועות עיניים מהירות, ממש אותה פעילות מוח ואותה פעילות של שרירי העין, כאילו החלום מתרחש במציאות. כעת קל להבין, כבר מהדברים הללו, מדוע השינה נחשבת מבחינה פסיכולוגית להתנהגות, מפני שיש באמת פעילות מוחית, נוירולוגית וגם פיזיולוגית, ענפה ומגוונת ורצינית מאוד במהלך השלבים השונים של השינה. ישנו מנגנון מיוחד שאחראי לשתק את הגוף על מנת שלא נבצע בפועל את מה שאנחנו חווים במוח, בחלום. ישנם באמת תסמונות שבהן המנגנון הזה משתבש ואז האדם מסתכן. לאנשים כאלו מסוכן לחלום, מפני שכאשר הגוף איננו משותק בזמן החלום, אנחנו עלולים בטעות לבצע בפועל את מה שאנחנו חולמים, מה שכמובן יכול להיות מאוד מסוכן. לחילופין, יש גם תסמונת אחרת שבה המנגנון הזה של השיתוק מופיע באמצע היום. הוא לא מופיע בזמן כפי שהוא אמור להיות בזמן שנת החלום, אלא באמצע היום, וכך קורה שאנשים כאלו יכולים פתאום לקרוס, ליפול על הארץ כאשר כל השרירים שלהם משותקים, מפני שהמנגנון הזה השתבש והוא מופיע בזמן הלא נכון. רבי שמשון רפאל הירש בפירושו לתורה מבאר שמשמעות המילה בלשון הקודש בעברית ישן בלשון שינה, היא כמשמעות המילה ישן מלשון ישן או שן וזקן. הוא אומר שכאשר האדם זקוק לשינה הוא לא רענן, הכוחות שלו מתיישנים כביכול. ומשמעות המילה תרדמה הוא מסביר שהיא מבטאת שינה עמוקה יותר מהשורש רדם שמגיע מהשורש רתם, ריש תף מם סופית. וזה מבטא ככה הוא מסביר את המצב הפיזי במהלך השינה, שהשרירים, הגוף שלנו רפואים ורתומים במאסר כביכול, עד ליקיצה. אם כן, כיוון שהחוקרים גילו בעזרת סריקת המוח בזמן השינה, שיש פעילות קוגנטיבית קבועה ומאורגנת, כפי שהזכרתי בקצרה, בזמן השינה, משום כך התפיסה הדתית שגרסה שהנשמה עוזבת את הגוף בלילה ומדמה את השינה למוות מסוים, נראתה פרימיטיבית או לא רלוונטית, אבל קו המחשבה הזה לוקה בחסר, מפני שהתפיסה הדתית לא אומרת שבכל בוקר מתרחשת כפשוטו תחיית המתים ביקיצה טבעית מהשינה. כאשר אנחנו מדברים על הסתלקות הנשמה בזמן השינה בלילה, אנחנו מדברים על רמת תודעה מסוימת שמסתלקת בלילה, ואני רוצה להרחיב מעט ולנסות להסביר כלפי מה הדברים אמורים. הרמב״ם, שהזכרתי אותו כבר מספר פעמים, אומר בפירוש המשניות שהשכל הוא כבוד השם. זאת אומרת שהנשמה היא לא רק הכוח הויטלי, הכוח שמחיה את האדם מבחינה פיזיולוגית בסיסית, אבל מאידך היא גם לא רק כוח מיסטי, תמיר ומסתורי שמופשט מהגוף ומהעולם החומרי, אלא יש חיבור בין הנשמה הרוחנית לבין הגוף. החיבור הזה הוא בתודעה ובחשיבה, כפי שאנחנו אומרים בנוסח של הנחת תפילין, הנשמה שבמוחי. זאת אומרת, יש איכות מסוימת, חיבור מיוחד של הנשמה למוח דווקא. לפי היהדות יש לה נשמה חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שני החלקים האחרונים הם מדרגות רוחניות גבוהות מאוד, שהגאון מווילנה למשל כותב בספר משלי שאפילו לעתיד לבוא, רק מעטים יגיעו עליהם. לעומת זאת, שני החלקים הראשונים, הנפש והרוח, הם אלו שמאפשרים את החיות הבסיסית של הגוף ואת התודעה שלנו, והנשמה היא כבר דרגה עליונה יותר. רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה בספרו נפש החיים, מעריך לתאר את חמשת חלקי הנשמה הללו, ומבאר את תפקידו של כל אחד ואחד מהם. תמצית דבריו היא שלאחר חטא אדם הראשון הסתלקה הנשמה מתוך גופו של המין האנושי, והיא רק מאירה על האדם מלמעלה. זאת אומרת שהגוף האנושי שמוכר וידוע לנו, הוא גוף גשמי, פיזי לחלוטין, כפי שנראה בעיני בשר, מחקריות, מדעיות, אבל בנוסף לזה יש לכל אדם נשמה רוחנית שמחברת אותו לבראו, ונותנת לו הערה ושפע של מדרגה רוחנית, והגודל והעוצמה של ההערה הזו תלויה במעשה האדם וברמה הרוחנית שהוא נמצא בה. ואני אצטט מספר מילים מדבריו, אמנם בחינת הנשמה פנימיות עצמותה מסתתרת, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. ואדם הראשון קודם החטא זכה לעצמותה, זאת אומרת היא הייתה בגופו, העירה בו ממש בתוכו, ולסיבת החטא נסתלקה מתוכו, ונשארה רק חופפת עליו. חוץ ממשה רבינו, מסביר רבי חיים, שזכה לעצמותה בתוך גופו, ולכן משה רבינו נקרא איש האלוהים, וזולתו לא זכה אליה שום אדם. זאת אומרת, אף אדם לא נמצא במדרגה שהנשמה ממש בתוך גופו, מאירה אותו ממש מבפנים. רק בהירות ניצוצי אור מתנוצצים ממנה על ראש האדם הזוכה אליה, כל אחד לפי מדרגתו. אם כן, לפי הדברים הללו, כאשר אנחנו מדברים על הסתלקות הנשמה בזמן השינה, וכאשר חז"ל אומרים לנו בגמרא ששינה היא אחד מ-60 במיטה, זאת אומרת 1/60 מהמוות, הדברים הללו לא שוללים פעילות מוחית בזמן השינה, הדברים הללו מכוונים כלפי הנשמה, שכפי שהזכרתי, אינה קשורה לחיות ולתודעה הפשוטה, הבסיסית, אלא זהו אור ורמה רוחנית גבוה יותר שהאדם זוכה אליו לפי מדרגתו, וזה באמת מה שמסתלק בזמן השינה. לכן על פי ההלכה, לפי אחד ההסברים, אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, כאשר אנחנו מתעוררים, כדי להעביר מהידיים את הטומאה שנשארת על הגוף בכפות הידיים, אותה טומאה ששורה על הגוף בזמן השינה כאשר הגוף הוא ללא אור הנשמה. גם בספר מנוחה וקדושה שחיבר תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין, הוא מביא מפירוש הראב"ד על ספר יצירה, שבשעת השינה הרוח יוצא מהגוף ונשארת רק הנפש החיונית, ואז הרוח של האדם היא כמו מלאך מפני שהיא ללא חיבור לגוף, והוא אומר, נמצא שהוא צופה מסוף העולם עד סופו כמלאך ממש. והוא מזכיר עוד שהפלא הוא, מיד שמקיץ האדם, בין בשעתו, זאת אומרת בין ביקיצה טבעית, בין שאחר מקיצו, מיד מזומן הרוח לחזור דרך נחיריו בלי שיהוי כלל, אף שהוא משוטט בכל העולם. זאת אומרת, הוא עומד על איזו נקודה מעניינת, שכאילו אם חושבים על זה, אז הגוף הרוחני של האדם, הרוח, הנשמה שלו, משוטטת כביכול בעולמות העליונים, אבל עם איזה רכב צופר ברחוב, אנחנו מתעוררים, ואז בתוך חלקיק שנייה, חוזרת אלינו הרוח, חוזרת אלינו הנשמה, ואנחנו מתעוררים וחוזרים למצב הרגיל בשעות היום. רש"י בפירושו למסכת אבות, גם הוא מתאר את תהליך היקיצה של האדם בבוקר משנתו, והוא עומד על נקודה נוספת, וכך הוא כותב. לפי שיש אדם שהוא מדוכה בייסורין, ובשעה שהוא ישן בלילה, ואין הנשמה רוצה לחזור, מפני עול הצרות שהוא סובל. זאת אומרת, רש"י מתאר לנו מצב של אדם שהחיים לא ממש מאירים לו פנים, והנשמה בלילה מופשטת מהגוף ומטיילת לה בעולמות העליונים, והיא אומרת לעצמה, מה יש לי לחזור לעולם הזה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא אכפור באמונתי לעולם, אלא אשלם לו הפיקדון שיפקיד אצלי. וכן הוא אומר, זאת אומרת הפסוק שהזכרתי מקודם, בידך הפקיד רוחי, ועל כן רגילים לומר אמת ואמונה בלילות. זאת אומרת שאנחנו בוחרים ללכת לישון ולהפקיד את הנשמה בידי הבורא, ואנחנו מאמינים וסומכים עליו שהוא יחזיר לנו אותה למחרת. מהי בעצם מטרת השינה? מהם התהליכים הפיזיים שמתרחשים במהלכה, שנצרכים כל כך לקיום האנושי, עד כדי כך שלא ניתן לשרוד ללא שינה? זאת אומרת, מנוחה יכולה לספק את הצורך האנושי ברמה מסוימת, אבל ללא שינה, הגוף קורס, הן מבחינה מנטלית, אנשים שלא יושנים מגיעים למצבים של הזיות, וגם מבחינה פיזית הגוף קורס בסופו של דבר. החוקרים גם סבורים שלא ניתן לשרוד מבחינה מנטלית ללא שנת חלום, אם כי יש מקרה יוצא דופן של חייל שנפצע במלחמת יום כיפור, שהשנת חלום נפגעה אצלו, ואף על פי כן הוא נותר בריא בנפשו, והוא באמת מקרה יוצא דופן שסותר את התזה הזו שמניחה שאי אפשר להישאר בריא מבחינה נפשית מנטלית ללא שנת חלום. אם כן, אז מדוע באמת השינה היא זו שמאפשרת לנו לשרוד ולחיות כאן בעולם? למעשה אין למדע תשובה ברורה וחד משמעית לזה. החוקרים סבורים שבזמן השינה מסולקים רדיקלים חופשיים מתאי המוח, וגם שבזמן השינה המוח מאבד מידע מהיום שחלף, מוציא את מה שלא חשוב, משמר את מה שחשוב. אגב, חלק מהדברים הללו מבוארים בספרי קבלה ובכתיבתו של רבי נתן מברסלב, אודות התחדשות המוחין בבוקר לאחר השינה. זאת אומרת שהמוח צריך לאיזשהו זמן לאבד מידע ולהתחיל מחדש ביום שלמחרת. וכמובן גם בשינה הגוף נח וחוסך אנרגיה וצובר כוחות ומשמר אנרגיה לפי המאמץ שהתאמצנו במשך היום. ייתכן גם, החוקרים מניחים, שתאי הגוף והמוח משתקמים ומתחדשים בזמן השינה. שנת החלום, לעומת זאת, הוכחה כחיונית ללמידה של דברים חדשים. אבל עדיין, אם נשאל למה נדרש לזה דווקא תהליך של שינה, ולמה לא מספיק לזה סתם מנוחה, וגם מהי מטרת החלומות, אין לזה תשובה ברורה. למעשה, מה שחיפשתי גם ביהדות, אין תשובה חד משמעית לזה. הגאון מווילנה למשל כותב, שהשינה נועדה לתת אפשרות לנשמה להשיג השגות, שהיא לא יכולה להשיג בזמן העירות, במהלך היום, כשהיא קשורה לגוף, כפי שראינו מקודם, שכאשר הרוח, הנשמה, כאשר היא מופשטת מהגוף, אז היא יותר קרובה למדרגה של מלאך. וכך כותב הגאון מבילנה, כל חכם עולה נשמתו בכל לילה למטיבתא של מעלה, זאת אומרת לישיבה של מעלה, להשיג שם מה שאי אפשר להשיג בהקיץ, וזהו כל תכלית בריאת השינה. ואכן תלמידי הגאון מבילנה סיפרו והעידו על שנתו של רבם ועל גילויים שהוא זכה להם במהלכה. גם תלמידו רבי חיים מוולוז'ין שהזכרתי אותו מקודם כותב כך, אחרי שחזל אומרים לנו בגמרא ששינה היא אחד מ-60 במיטה, אז הוא אומר הנה לכל אחד השינה שלו, אחד מ-60 לפי מדרגתו במותו, בין לטוב בין לרע, כי הנה הצדיק מתדבק בשכינה במותו, וכך גם בעת השינה עולה נשמתו למטיב תדרקיה, אבל הוא רק אחד מ-60, כי זה אי אפשר בהיותה מודבקת בגוף הגשמי. אז בחינה מסוימת רוחנית הוא יכול להשיג בזמן השינה כפי שהוא ישיג לאחר מותו. אבל הרשע, כאשר במותו ילך בכף הקלע, כך בעת שנתו נשמתו טסה בעולם ונדחית מכל המקומות. והוא מוסיף עוד וכותב שבחלום שאז הגוף אינו מפסיק בין הנשמה לשורשה בעולם העליון, מפני שהיא עולה בלא הגוף, אז לכן היא יכולה להשיג השגות גבוהות יותר. אמנם, באמת, בגלל שהנשמה כביכול עולה למעלה להשגות בעולמות העליונים בזמן השינה, לכן תקנו חז"ל לקרוא לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה, שיש בה תרי"ג אותיות המסמלות לפי המודל ההלכתי את תרי"ג אברי האדם, 613 אברי האדם. וכמו כן, יש לנו גם בנוסף לקריאת שמע את הנוסח של פסוקים נוספים שאומרים, שנקראים בגמרא פסוקי רחמים, כאשר המטרה של התפילה הזו היא להכין את הנשמה שעולה למעלה, ולספק הגנה ושמירה לגוף שנותר בלעדי הנשמה במשך הלילה. יש גם כאלו שאומרים וידוי בכל לילה לפני השינה, על חטאי היום שעבר, בדומה לוידוי שנאמר לפני המוות, לפני פטירת האדם לבית עולמו. וגם זה, בהתאם לדברים שהזכרתי, מפני שהשינה נחשבת למוות בזעיר אנפין. לגבי החלומות, אז הגמרא אומרת כלל שאין חלום ללא דברים בטלים. זאת אומרת שהחלום יכול לספק גילויים מסוימים, אבל זה לא גילויים חסרי שיבושים. אבל מצד שני, חלום הוא אחד מ-60 בנבואה. אז גם כאן אנחנו רואים הגבלה ברורה בין השינה, שכפי שהזכרנו היא אחד מ-60 במיטה. ההגבלה הזו מקבילה גם לעולם החלומות, שהם אחד מ-60 בנבואה. כנראה שהמיטה היחסית שיש בשינה, על ידי הניתוק של הנשמה מהגוף, זה מה שמאפשר לה לראות ולהשיג השגות שבמשך היום חסומות ממנה, ולכן החלומות, שאומנם אין חלום ללא דברים בטלים, זה לא גילוי מושלם ונקי, אבל בהחלט יש בזה גילוי, החלום הוא אחד מ-60 בנבואה. אגב, גם הרמב״ם במורה נבוכים משתמש בחלומות בתור משל לנבואה. זאת אומרת, כפי שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו את חוויית החלומות, מתוך זה אנחנו יכולים גם לדמיין לעצמנו שהאדם יכול לזכות לגילויים גבוהים גם בהקיץ, גילויים גבוהים ונקיים יותר שהם קשורים כבר לעולם הנבואה. בספר אורחות צדיקים, כאשר הוא מדבר על מידת האמת, הוא מסביר שהחלומות קשורים לצורת החשיבה של האדם. כפי שהגמרא אומרת שאנחנו בדרך כלל חולמים על מה שחשבנו במהלך היום. ואומנם, הגמרא אומרת שיש חלום שבא מן המלאכים, זאת אומרת שהוא חלום שהוא נקי יותר, ויש חלום שבא מהשדים. לכן למשל חלום שחולמים לפנות בוקר, אומרת הגמרא, נחשב אמיתי יותר, כי אז כבר נשכחו יחסית הרהורי היום שעבר, ויותר מסתבר שזהו חלום אמיתי. הגמרא גם אומרת שחלק ממטרת החלום זה שחלום רע מייסר את האדם, מציק לו ומעורר אותו לתקן את מעשיו, ולעומת זאת חלום טוב, גם אם הוא לא מתגשם, עצם התענוג והשמחה וההנאה שיש לנו כאשר אנחנו זוכרים וחווים את החלום הטוב, גם זה עצמו נחשב כשכר ותגמול מן השמיים לאדם החולם. אז ברוחות צדיקים, ביחס למידת האמת, הוא מסביר שככל שהאדם דבק במידת האמת ומתרחק מהשקר, גם בחשיבה, כך גם החלומות שלו באופן כללי יושפעו מזה, והם יהיו יותר אמיתיים ופחות עם דברים בטלים. אצל פרויד כידוע בפסיכואנליזה, ניתוח חלומות שימש ועדיין משמש כאמצעי מרכזי וחשוב בהבנת התת מודע של המטופל. הרציונל שבזה הוא שבשינה מסתלקים המחסומים של התודעה ושל ההיגיון, ואז יכולים לבוא לידי ביטוי פחדים, שאיפות, מועקות שאנחנו מסתירים במשך היום, כדי להתאים את עצמנו לסביבה או כדי לשרוד, ולכן הרציונל של הפסיכואנליזה הוא שעל ידי ניתוח פשר החלומות, אפשר על ידי זה לסלול דרך להבנת נפש המטופל לעומקה, כי הנפש חושפת את עצמה בחלום גם ברמה של התת מודע, ללא עכבות ומגננות. ייתכן לומר, בהמשך לדברי חז"ל, על השכר שיש בהרגשה הטובה שנלוות לחלום טוב. זאת אומרת שגם אם החלום לא יתגשם, עצם החוויה של החלום הטוב היא כבר משהו חיובי. כך גם על פי הפסיכואנליזה, כאשר אדם חולם חלום שמאפשר או בעצמו או על ידי טיפול לחשוף את התת מודע שלו וכך להביא את עצמו לריפוי נפשי, אם כן זה עצמו גם שכר ומתנה טובה, מפני שעל ידי זה נסללת עבורו הדרך להבין את עצמו ולהגיע לשלמות פנימית. אם כן אנחנו רואים שבכל רובד ובכל מודל, הן לפי המודל הפיזיולוגי של המוח שמשמר אנרגיה ומשמר את הזיכרונות שצריך ומסלק את הזיכרונות שפחות חשובים, מארגן את המידע שצברנו במשך היום, מסלק רדיקלים חופשיים ומחדש את תאי המוח, הן לפי המודל הנפשי על פי הקבלה שהמוח מתחדש במהלך השינה כאשר הנשמה צוברת כוחות, כאשר היא נפרדת מהגוף ואז היא חוזרת אליו ביום שלמחרת, הן לפי המודל הטיפולי הפסיכואנליטי שמאפשר לתת מודע להיחשף בחלומות. אנחנו רואים שהשינה היא פסק זמן הכרחי לגוף ולנשמה, כפי שחז"ל אומרים שיש מושג לתת רווח בין פרשה לפרשה. כאשר הקדוש ברוך הוא לימד את התורה את משה רבינו, הוא לא לימד אותו הכל בבת אחת, אלא לתת רווח בין פרשה לפרשה. אתה לומד משהו, לומד איזה נושא, איזה תחום, תסכם אותו, תתבונן בו, ורק אחר כך תמשיך הלאה. זאת אומרת, כנראה שבלתי אפשרי לחיות כאן בעולם הזה, להיות פעיל, הן מבחינה פיזיולוגית, הן מבחינה נוירולוגית, והן מבחינה רוחנית, אי אפשר להיות פעיל ברציפות אחת. המערכת של אור וחושך, יום ולילה, זו מערכת הכרחית, שאומנם קצת השתבשה בעולם המודרני עם החשמל והטכנולוגיה, אבל זו מערכת הכרחית שנועדה לתת לנו בכל יום התחלה חדשה. וההתחלה החדשה הזו זו מתנה נפלאה, להתחיל מחדש הן מבחינה פיזית והן מבחינה מנטלית. ובהקשר לזה, כמו שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. פסק הזמן הזה אם כן משלב מנוחה, ורגיעה פיזית וגם פעילות מוחית שונה וחופשית יותר שמשחררת את המוח והחשיבה מכבלי התודעה הגבוהה. זאת אומרת, הנשמה או ההיגיון שעוזבים את הגוף במהלך השינה וחוזרים לאחר השינה, חוזרים למחרת עם כוחות חדשים. תודה על ההקשבה, מקווה שנהנתם. נמשיך בפרקים הבאים.